עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני אלפרין, על הדיגיטל אחראית שני רומנו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. הודעות וואטסאפ, הערות, שאלות, הגיגים, קושיות, מה שאתם רוצים, 054-70-103-70. אני רוצה להתחיל עם כמה דברים שממש ממש ממש כאבו לי והרגיזו אותי, ואולי אני אתחיל קודם כל דווקא מגרמניה ומאוסטריה. גרמניה ואוסטריה יש שם פילוג גדול בין מחוסנים ללא מחוסנים. והפילוג הוא מחמיר, ואני כתבתי על זה את הטור שלי השבועי במוסף של מעריב, ושם יש סגרים על כל מי שלא מחוסן, ושם יש, ממש לא נותנים להם להיכנס, שם ברחוב הולכים ומבקשים לראות אם יש לאנשים תווים או לא תווים, אפילו שוקלים באוסטריה, אם אני לא טועה, לקנוס בעתיד את מי שלא יהיה מחוסן, ואי אפשר לדבר שאוסטריה וגרמניה הן לא מדינות דמוקרטיות. אבל זה מעלה את הדילמה המוסרית ואת הדילמה החברתית, עד כמה יכול הרוב להכתיב למיעוט, או עד כמה המיעוט יכול להכתיב לרוב, עד כמה פגיעה בזכויות הפרט במשטר דמוקרטי היא לגיטימית, ובאיזה מחיר. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו מדברים על זכויות הפרט, אנחנו מדברים על זכויות הפרט. אני חייב לשלוח את הילד שלי בגיל 6 לבית ספר. אם אני רוצה לקחת אותו למקום אחר, אם אני לא רוצה שהוא ילמד, אם אני רוצה שהוא יעבוד אצלי בגינה או בחצר, אני לא יכול. אני חייב לשלוח את הבן שלי בגיל 18 לצבא. איזה זכויות פרט? אולי הוא ייפצע, אולי חס וחלילה הוא ימות. זכויות הפרט הם שהילד שלי יישאר בבית או ילך לאוניברסיטה. למה שילך להילחם? כלומר, מדינה מגבילה אותנו. אני חייב לשים חגורת בטיחות. למה? אולי אני רוצה יותר נוח לי בלי חגורת בטיחות. אני לא יודע מי צודק ומי לא צודק. אבל אדם לא מחוסן מסכן לא רק את עצמו אלא גם את האחרים. והשאלה, אם אנחנו, אם אנשים לא מחוסנים, ואני שואל את אותה שאלה עוד פעם, אם אנשים לא מחוסנים, אם הם מציעים, המדינה נותנת לאנשים האלה, חיסון חינם אין כסף. אם האנשים האלה חס וחלילה חולים, ואני לא מאחל להם את זה, ואם האנשים האלה חס וחלילה זקוקים לטיפול נמרץ, ולציוד ולהחייאה, ולמכשירי אקמו, ולשקף חודשים או שבועות בבית חולים בעלויות של עשרות ומאות אלפי שקלים, לחבר אדם למכשיר אקמו ולאנשים אדם בחדר בטיפול נמרץ זה אלפי שקלים ביום. אז האנשים האלה, אם הם מחליטים לא להתחסן, סחטן, שיקחו על עצמם את האחריות, אני מקבל, אני מכבד, אבל אם חס וחלילה קורה להם משהו, שיממנו הם את הבריאות שלהם, את הוצאות הבריאות. אני לא יודע מי צודק ומי לא צודק, ואני לא רוצה כל כך להיכנס לזה. כי אלה צודקים ואלה צודקים. ונכון שבמדינה דמוקרטית זכויות הפרט הן מאוד מאוד חשובות. אבל דבר אחד, יש חוק במדינה נגד הפצת מחלות. ולפי החוק הזה, מי שמתרשל או מי שבכוונה עלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות, דינו מאסר 3 שנים. ואם הוא עושה את זה במזיד וביודעין, דינו מאסר 7 שנים. וזה מביא אותי לנושא הבא. חזרה למשפחה מדרום אפריקה, לפי העיתונות. חזרה משפחה מדרום אפריקה, מדינה שממנה פרצה המוטציה של האומיקרון. הם עשו את בדיקת PCR בשדה התעופה, שהייתה שלילית, והיו אמורים להישאר שבוע בבידוד, כי הם חזרו מדרום אפריקה. אבל ילדי המשפחה למחרת חזרו לבתי הספר, ביום החמישי שהם היו בבית הספר, הם פיתחו סימנים של מחלה, נבדקו, והיו חיוביים לאומיקרון. היו חיוביים למוטציה. ובמקביל הם כמובן חזרו מחוץ לארץ, הם הלכו לסבא ולסבתא, והדביקו גם את הסבא והסבתא. וכשהסבא והסבתא, למרות שהם ידעו שהם היו ליד מאומתים, ולמרות שהיו להם, היה להם PCR חיובי, המשיכה הסבתא ללכת לעבודה כמנהלת של מוסד חינוכי, והסבא המשיך ללכת לבית הכנסת. אז אני שואל אתכם, איזה אחריות זה? איזה מוסר זה? איזה ואהבת לרעך כמוך זה? ולמרות הכל, הם לא שיתפו פעולה עם הרשויות. אז אני חושב שאנשים כאלה צריך לתת להם להחלים ואחר כך להעמיד אותם לדין. אני חושב שאי אפשר להמשיך בצורה כזאת. אי אפשר להמשיך, חברת גוגל הודיעה לכל העובדים שלה שמי שלא מתחסן עד סוף ינואר יוצא לחודש, כלומר הם מוציאים, מי שלא מחוסן יוצא בחודש ינואר לחופשה בתשלום, ואם עד סוף חודש ינואר הוא לא מביא חיסון ראשון ושני, כי אפשר אחרי 3 שבועות להתחסן עוד פעם, אם הוא לא מביא עד סוף ינואר אישור, חופשה ללא תשלום מפסיקה, והוא יוצא לעוד 5 חודשים לחופשה, סליחה, חופשה בתשלום עד סוף חודש ינואר, ואם עד בתום החודש הראשון הוא לא מביא אישור שהוא חוסן פעמיים, הוא יקבל עוד 5 חודשים חופשה ללא תשלום, ואם עד אז הוא לא יביא את האישור, הוא יפוטר מהעבודה. אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהווריאנט מתפשט מהר, אני כבר אמרתי ודיברתי על זה בפתיח בשבוע שעבר, שהווריאנט הזה מתפשט מאוד מאוד מהר, רק שנדע שמקדם ההדבקה, ה-R המפורסם, עלה מעל לאחד, במדינה שלנו אתמול לדעתי נמצאו 80, לא, סליחה, בבריטניה. בבריטניה אתמול יתרו 88,000 נדבקים חדשים, שלשום זה היה 75,000, כלומר 10,000 ביום. אז אני מקווה שהווריאנט לא יהיה מסוכן כפי שהוא, אבל בכל זאת, הוא מסוכן בכל זאת לאנשים מבוגרים, לאנשים עם גורמי סיכון. אז אני מציע לכם רבותיי, אני מציע למי שלא מחוסן להתחסן, ולמי שכן מחוסן, אני מציע להיזהר. ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני?
מדברת טובה.
שלום טובה.
אני ואני בת 62.
כן.
מזה כשבועיים, בדיוק שבועיים, נרדמות לי הידיים בלילה. שתי הידיים, כן. מלמעלה עד למטה.
את מתעוררת, ידייך מתות.
נכון. וכשאני מתחילה להזיז אותם, הן כואבות בצורה לא רגילה.
הן הרגשה שכאילו שהן קפואות.
וכואבות, אני אפילו את השמיכה לא יכולה להזיז מצד לצד.
אחרי כמה דקות שאת עושה תנועה עם הידיים, הן מתעוררות והכל תקין.
לא, לא בכל תקין, הן כואבות.
כואבות עד הבוקר.
עד הבוקר, ויכולות להירדן שוב. שמרד, אני לא יכולה לישון על הצדדים, רק על הגב.
הבעיה שלך היא בעיה שקשורה לעמוד השדרה הצווארי.
אז אני אגיד לפרופסור עוד משהו.
כן, בבקשה.
אני כבר בשבועיים האלה עשיתי כמה וכמה פעולות, וכל אחד פשוט שלח אותי לשני. הייתי גם במיון, באחד מבתי החולים פה בצפון. לא מצאו את הבעיה, אמרו לי, תלכי לרופא החזרה המשפחה שלך.
הבעיה היא חד משמעית מהצוואר, אם זה שתי הידיים שנרדמות בבת אחת, ותחושת הרדמות היא לחץ על העצבים, וזה לא דבר מסוכן, אבל הוא דבר מטריד.
אז רגע, פרופסור, עוד שנייה אחת, אני אגמור רק לספר את העניין שלי, איפה הייתי ומה עשיתי. הייתי היום אצל אורתופד, כי חיכיתי לו שבועיים, הוא בדק את הסיטי, עשיתי סיטי צוואר, ויש תשובות לסיטי, והוא אמר, אני נורא מצטער, אבל זה לא שלי. הבעיה היא לא ממני, אני לא יודע לפתור לך אותה, זה לא אני. את צריכה ללכת לנוירולוג.
כן, רק שנייה, אורתופד הוא רופא, רק שנייה, אני אתן לך לדבר טוב, אני רק רוצה לענות לך בשם האורתופד. אורתופד הוא רופא מנתח. הוא מסתכל נכון. על הצילום. יש מה לנתח, אין מה לנתח. יש מה לנתח, זה עניין שלו, אין מה לנתח, תלכי למישהו אחר. תמשיכי הלאה.
זה בדיוק ככה, נכון, אמר לי, אין, לא צריך ניתוח.
בדיוק, השלום.
זה לא עניין שלי, זה אולי עניין של אורתופדיה. הסברתי לו שכשהיינו במיון, בדקה אותי גם נוירולוגית, ואמרה לי, זה לא עניין שלי, תלכי לאורתופד. אז ריבון העולמים, לאן ללכת?
אז בואי קודם כל אני אגיד לך משהו טובה. אני מודיע לך באחריות מלאה, למרות שאני לא לוקח אחריות, אני לא יכול לקחת אחריות, אני לא מכיר אותך ולא בדקתי אותך, שהסבירות שמדובר במשהו רציני או מסוכן, הוא בין שואף לאפס לאפס. כלומר, זאת תלונה שהיא תלונה מוכרת, היא תלונה ידועה, תלונה שקשורה לשינויים בעמוד השדרה, בת כמה את אמרת לי?
62.
מעל גיל 50 יש לנו שינויים בעמוד השדרה, ואני בטוח שבעמוד השדרה שלך יש שינויים. זה לא שינויים שמצדיקים ניתוח, אבל זה שינויים. עכשיו,
אתה מדבר על עמוד השדרה,
הצווארי, הצווארי, הצווארי.
כן, הצווארי ראו שם כל מיני בלטים בכל מיני חוליות.
בדיוק, וזה ברור שזה ישנו, והבלטים והחוליות האלה, כשאת ישנה, בעיקר כשאת ישנה בתחילת הלילה, וישנה בשינה עמוקה, את לא זזה, והצוואר מוטה טיפה קדימה, ואז הדבר הזה גורם לכך שהידיים נרדמות והן מתות. אפשרות אחרת היא שגם בתנוחה הזאת יש לחץ על כלי דם ופחות דם מגיע. מה שאופייני הוא שברגע שאת מתעוררת, הידיים שלך כואבות וקפואות, ובתחושה שהן נפוחות, זאת בתחושה, נכון?
נכון.
את מרגישה כאילו הן נפוחות, את מצליחה בקושי לעשות תנועות,
נכון.
את עושה כמה תנועות, ואז זה משתחרר, וממשיך לכאוב. אם היית קמה מהמיטה, אגב דבר שאני לא מציע, ועושה קצת תרגילים עם הצוואר, וקצת תרגילים מזיזה את הגוף, הדבר היה משתפר וכאבים לא היו. הבעיה היא ב-95% בעיה שקשורה לעמוד שדרה צווארי, ויכול מאוד להיות שאת צריכה לשנות את תנוחת השינה שלך, וב-10% בעיה של כלי דם. אבל צריך להיות גם כלי דם צוואריים, כי אם התלונה מופיעה בעת ובעונה אחת, גם ביד הימינית וגם ביד השמאלית, זו לא בעיה מקומית של הידיים. והדבר הזה הוא מוכר, הוא קורה להרבה מאוד אנשים. לפעמים יש לחץ מעמוד השדרה יותר בצד ימין, או יותר בצד שמאל, ואז לפעמים אנשים, או שאדם שוכב יותר על צד ימין, על הצד, ואז נרדמת לו רק יד אחת, מתה, קפואה, והוא מזיז את האצבעות וזה חוזר לעצמו. זהו, אם את יוצאת בבוקר את קמה...
מה לעשות עכשיו? לאן ללכת? למי לשמור? אני לא יכולה לחיות עם הדבר הזה.
קודם כל, כמו שאת קמה בבוקר, תכני לך מבעוד מועד מים חמים, כנסי למקלחת, תעשי לעצמך עם הטוש, תעשי לעצמך ככה קצת מים חמים על הצוואר, תזיזי טיפה את הגוף, אני מבטיח לך שהכאב יחלוף לך תוך 3 דקות, בהבטחה.
כן, אבל הפרופסור
שלה
שלי, איך אני אשן בלילה?
איך את תשני בלילה? כן, איך אני אשן? תנסי למצוא תנוחה, או שתשני טיפה יותר גבוה, שהצוואר יהיה יותר גבוה. את צריכה למצוא את התנוחה, זה אני לא יכול להגיד לך, כי אצל כל אחד זה משהו אחר. יכול מאוד להיות שאת צריכה להחליף את הקרית שאת שוכבת עליה. ישנן קריות שהן קריות יותר אורתופדיות, יותר כאלה שתופסות את התנוחה של הצוואר. יכול להיות שאת צריכה לשנות תנוחה תוך כדי שינה, אבל פה את צריכה למצוא את זה, ואני רק יכול להרגיע אותך, בדרך כלל זו תופעה שבאה, נמשכת כמה חודשים, וחולפת. לפעמים כמה חודשים, לפעמים זה כמה ימים, לפעמים זה כמה שבועות, לפעמים זה כמה חודשים וחולפת, ולפעמים היא לא מופיעה כל לילה. תלוי בזווית של השינה, בתנוחה של השינה, אם הראש היה טיפה יותר ימינה או טיפה יותר שמאלה, תופעה מוכרת, תופעה לא מסוכנת, תופעה מפחידה, אבל את יכולה להיות רגועה.
הבנתי, ויש לי שאלה, רופא המשפחה שלי, הוא נתן לי נוירונטין.
הוא נתן לך תרופה מצוינת, אבל אני לא בטוח שהיא תעזור לך. כי התרופה הזאת היא תרופה, הכאבים לא נמשכים לך כל היום למחורת, נכון?
הם חולפים לך. ביום פחות, רק בלילה ובבוקר.
תראי, נוירונטין זה תרופה נהדרת שמתאימה לכאבי עצבים. כלומר, רופא המשפחה שלך מבין...
סליחה, לא הבנתי את המשפט האחרון.
מתאימה לכאבים עצביים. כלומר, לא מעצבים מסטרס ממתח, ממשהו נפשי, אלא למשהו נוירולוגי. ומה שיש לך זה באמת גירוי של העצבים מעמוד השדרה, שהגירוי הזה לכשעצמו אינו מסוכן. אז הרופא שלך משפחה, הוא הבין יותר מכל האחרים.
היה, היא ממש ככה, כן, ממש ככה.
והוא פשוט האחרים הבינו, אבל לא התעמקו, לא שלי תלכי הלאה, לא שלי תלכי הלאה, עם האומס שיש לרופאים בקופת חולים. את רואה, צריכה לחכות חודשים לרופא מומחה. מגיע כבר מישהו לרופא מומחה, יש לו עומס של הדברים, ועוד אחד שדחפו לו, ועוד אחד שדחפו לו, אז הוא די עושה מהר, שלי, לא שלי, לא שלי, תלכי הלאה, כמו קצין מיון. כן, כמו קצין מיון. אז אני גם לא, אני לא מאשים אותם דרך אגב, לא הייתי רוצה להיות רופא בקופת חולים, אני בחסד האל, כמו שאומרים, אני אף פעם לא עבדתי בקופות חולים, אבל אני מכיר את זה, עבדתי במרפאות של מתנדבים, עם פליטים, עבדתי במרפאות אחרים בהתנדבות, ואני יודע את העומס שקיים שם. אבל כשמישהו...
מה הפעולה עכשיו שאני צריכה לעשות, חוץ מלשנות...
קודם כל לא לפחד. קודם כל לא לפחד, ולהבין שזה לא מסוכן. וברגע שזה יורד, 90% מהחרדה, מהמתח, מהסטרס יורד לך, כי אם את ישנה ונכנסת לשאול למיטה במתח, בחשש שזה יבוא, את כבר נכנסת לקיבוץ שרירים.
נכון.
אפשרות אחרת זה לקחת משהו שמרפא שרירים, מה שאני לא כך אוהב. סוגים של כדורים שמרפים שרירים, אפילו לפעמים פעם כן, פעם לא. כמו ובן. כמו לא ריבן, אבל חצי כדור, כמות קטנה, ולנסות פעם, פעמיים, ולראות אם זה עוזר או לא. יש כדור בקופת חולים, אני חושב, ניתן להשיג אותו, שנקרא מוסקול. מוסקול זה כדור שמשלב...
כדור ישן, ישן.
ישן, ישן, והוא משלב גם חומר שמרפא שרירים, וגם חומר נגד כאבים. אפשר לנסות לקחת כדור כזה בערב, נדמה לי שעדיין ניתן להשיג אותם. אבל ברגע שתביני שהדבר לא מסוכן, וברגע שתקומי מהמיטה, תכנסי למקלחת ותראי שתוך 2 דקות הכל חולף, את תירגעי ותביני שהבעיה היא לא מסוכנת, היא לא יכולה לגרום לשיתוק, היא לא יכולה לגרום לנזק. כי ברגע מסוים שמשהו לא נוח, כבר אנחנו מתעוררים. כלומר, הגוף שלנו יודע מתי להעיר אותנו, ואז את עושה את התנועות, ואז זה משתפר. אז אם זה בעיה של זרימת דם, זרימת הדם משתפרת. אם זה בעיה של עצב שטיפה מגורה, התנוחות של הצוואר של הגוף שאת עושה משחררות את זה. וזהו.
אוקיי, אז אני אעשה את זה. הבנתי. בסדר, אז את הנוירונטין עכשיו להמשיך לקחת או לא?
תראי, את יכולה לקחת אותו, אבל נוירונטין הוא לא יפתור, לדעתי הוא לא יפתור את הבעיה. להזיק הוא לא יזיק. כמה הוא נתן לך? של 300 מיליגרם או של 400 מיליגרם?
של 400.
ואמר לך לקחת אחד לפני השינה או שניים ביום?
כן, אחד לפני השינה.
אוקיי, את יכולה לקחת את זה.
בסדר.
את יכולה לקחת, כן. תרופה טובה.
תודה רבה, תודה פרופסור, תודה רבה לכל. יישר כוח לתוכנית המופלאה שלך.
תודה רבה, תודה. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
אני מדברת בשמי ובשם בעלי, יש לנו את אותה שאלה.
אוקיי.
אנחנו רוצים לדעת לגבי החיסון של שלווקת חוגרת.
כן, זו שטווקס.
כן. ושמעתי מאנשים שיש לזה תופעות לוואי שונות ומשונות. אז בגלל שאני שמעתי אותך כל הזמן...
עכשיו אני אלמד משהו. איזה תופעות לוואי יש לזה? מה שמעת?
לא, לא אמרו לי, אבל אמרו לי שזה יכול לעורר כאילו את המחלה. עכשיו, בגלל ששמעתי אותך כל הזמן שאתה ממליץ לעשות, ובאמת ביקשתי מרופאת המשפחה, וגם בשביל בעלי, אז פתאום שמעתי את זה, אמרתי, אני רוצה את האוקיי ממך, אם באמת לעשות, ואם אין תופעות לוואי.
ישנם קבוצה של אנשים... שהם מתנגדי חיסונים.
כן.
האנשים האלה, תפקידם בין השאר, זה להפיץ פייק ניוז על כל דבר.
אוקיי.
א', ב', יש להם התנגדות לחיסון המשולש והמחומה שנותנים לילדים קטנים, יש להם התנגדות לחיסון נגד חצבת, יש להם התנגדות לחיסון נגד פפילומה, יש להם את כל חיסון שיש נגד הפנוימובקס לדלקת ריאות, כל חיסון שקיים הם מתנגדים, ולכל אחד ההתנגדות היא לא כי אני מתנגד לחיסון, אני איש מודרני, אני הולך עם הרפואה המודרנית, אבל זה מסוכן ותופעות לוואי. תופעת הלוואי היחידה שיכול להיות לחיסון של הזוסטווקס, זה בכתף, כאבים במקום. אבל... אנשים, מאחר ומדובר בחיסון, מווירוס מוחלש ולא מווירוס מומת, ותכף אני אסביר את ההבדלים, אז אנשים עם מערכת חיסון ירודה, להם לא מומלץ לקבל את החיסון הזה. ועכשיו אני אסביר מהם ההבדלים. החיסון נגד שפעת, למשל, שאני ממליץ לכולם לקבל אותו, הוא חיסון מווירוס מומת. וירוס מת לא יכול להדביק נקודה. וירוס מת ומת. לוקחים חלק מהחלבון של הווירוס המת ויוצרים לו נוגדנים. זה החיסון. וירוס מוחלש הוא וירוס שלקחו אותו, הרביצו לו, נתנו לו מכה בראש, מכה בגוף, מכה בזה, והוא מאוד מאוד חלש. והוא בכמות מאוד מאוד קטנה. הוא כל כך חלש שהוא לא יכול להתפתח. והגוף, ברגע שמזהה אותו, מפתח את מערכת החיסון נגדו. עכשיו, אנחנו ממליצים לאנשים שיש להם מערכת חיסון חלשה, אנשים שמקבלים חמותרפיה, אנשים שמקבלים קורטיזון, אנשים שסובלים לא עלינו מאיידס, למרות שאיידס היום זה כבר מחלה שאפשר לטפל בה ולרפא אותה כמעט לחלוטין. אנשים מהסוג הזה ממליצים להם לא לקבל את החיסון. למה? כי יכול מאוד להיות שאחד ל-X חולים יכול, מהאנשים האלה בלבד, יכול לפתח תופעות לוואי, שגם הם תופעות לוואי זמניות. לא קיים ידע על מקרים ברפואה, שחיסונים גרמו לתופעות לוואי ארוכות טווח. כך שאפשר להיות רגועים לגמרי. עכשיו בואי נספר לך סוד. אני בשבוע שעבר ביקשתי מרופא המשפחה שלי לתת לי, אני לא זכרתי מתי קיבלתי את החיסון האחרון של זוסטווקס, של הרפס. אני כרופא נוירולוג וכמומחה לנוירולוגיה ומומחה לטיפול בכאב, ראיתי כמה פעמים את האנשים, לא כמה פעמים, עשרות פעמים, את האנשים שקיבלו הרפס ואת הסבל, שלפעמים זה סבל לכל החיים. סבל איום ונורא של כאבים איומים איומים. אז לפני איזה 12 שנה, אני כבר סיפרתי את זה באחת התוכניות, הייתי בכינוס של כאב בניו יורק, בארצות הברית, ואז כן, יצא החיסון. כן, ואז ביקשתי מרופא והזרקתי. חזרתי לארץ, עברו כמה שנים, לא זכרתי בדיוק כמה, זכרתי שקיבלתי חיסון נוסף. לדעתי עברו איזה 5-6 שנים מהחיסון הנוסף, אז ביקשתי מרופא המשפחה שירשום לי את החיסון, מרופא המשפחה שלי שירשום לי את החיסון. ביום חמישי, לא, רביעי, סליחה, שלשום, ניגשתי לקופת חולים, ביקשתי לקנות את החיסון, וזה נתנו, אמרו לי, לא, אתה לא יכול לקבל את החיסון. שאלתי למה, אז אמרו לי שהוא חסום לך. אמרתי, תבררו למה הוא חסום לי, ואז אמרו לי, כי קיבלת ב-2019. כלומר, אז, כלומר, קיבלתי ב-2019, זה באמת מוקדם, אז אני צריך לפחות לחכות עוד שנתיים. ולדעתם, היא אמרה, מספיק פעם בחיים לקבל את זה. אני לא יודע, אינה. כדי לדעת אם זה פעם בחיים או לא פעם בחיים, צריך לעשות בדיקה של נוגדנים. ולעשות בדיקה של נוגדנים, אני לא יודעת כמה יעשו לי אותה בקופת חולים, ולא אכפת לי לקבל עוד פעם, אז אני אחכה עוד שנה, ואני אבלבל להם במוח שוב פעם לקבל את החיסון.
אז באמת זה... יש לי שאלה, כי בעלי קיבל את המחלה לא בצורה קשה מאוד, לפני 20 שנה בערך, אז...
ודאי שכדאי שיקבל אותה. כן. אני אגיד לך למה. כי דווקא, כן. הרי אנחנו, אני מניח שאתם מעל גיל 60, נכון?
כן.
כן. עכשיו, כשאנחנו היינו ילדים, היו הבעבועות רוח. והבעבועות כן. רוח זה אותו וירוס, זה הווריצלה זוסטר. וזה אותו וירוס, הבעבועות רוח זה וירוס שהיינו ילדים, היה לנו אותו. המחלה חלפה, אבל הווירוס כן. נשאר רדום בגוף. וכשמערכת החיסון יורדת, לפעמים הווירוס מתעורר, והוא עושה את השלווקת חוגרת, הוא עושה את ההרפס זוסטר. ולכן, אנחנו דווקא ממליצים לאנשים בגילאים שלנו, לקבל את החיסון. כי אנשים שלא היו חולים, שקיבלו חיסון נגד הבעבועות רוח, או לא חלו בהבעבועות רוח, הם לא יכולים לפתח שלווקת חוגרת, כי אין להם את הווירוס בגוף. עכשיו, יש וירוס, יש בגרמניה ובאירופה וירוס מומת של שלווקת חוגרת, אבל הוא לא הגיע לארץ, אני עדיין לא יודע מדוע. אפשר להשיג אותו באופן פרטי בארץ, בדרך הוא עולה איזה 800 או 900 שקל, אני חושב. אבל אני מציע לקבל את הזוסטווקס בקופת חולים, את הוויר, את ה... יש לזה השתתפות חלקית, אבל אני ממליץ לקבל כן. אותו בחום.
בסדר גמור, אני
אוקיי.
מאוד מאוד מודה לך
ולצוות. ואל תפחדו מכל מיני השמצות של מתנגדי חיסונים למיניהם.
אוקיי, מאוד טוב. מודה לך, שבת טוב. שלום.
שבת שלום
תודה מבורך. רבה.
כן, מי איתנו, אלו? שלום.
אלו?
כן, שלום.
אני על הקו?
את כן. על הקו. את גם על הקו וגם באוויר, שלום וברכה, עם מי אני?
שמי גבריאלה, ואני מתעניינת לגבי כלתי שחלתה בקורונה.
בת כמה הילדה?
38.
כן.
ובחנה. והכל היה קל. אמרו לה דרך אגב שזה לא המיקרון, לא, אבל
זה כנראה קורונה. זה הדלטה, זה כן. הקודם.
כן. עכשיו, מה שקורה היה קל מאוד, רק, הייתה לה רק נזלת, קצת אף סתום, אבל אתמול, אחרי שבוע או למעלה מזה, קיבלה כאבי בטן תחתונה מאוד חזקים, והיא גם סובלת מנשירת שיער. והשאלה היא אם זה אופייני או זה בגלל משהו אחר.
אז ככה, כאבי בטן, עד כמה שאני יודע, הם לא אופייניים. אז יכול להיות שהיא אכלה משהו לא טוב, או שהיא קיבלה איזה וירוס, יש עכשיו המון וירוסים, בדרך כלל, הווירוסים שישנם עכשיו הם וירוסים נשימתיים, של נזלת, של שיעול, של כאבים בחזה, וכל מיני תחושות של אפר רספירטורי, של מחלה של דרכי הנשימה העליונות, ברונכיטיס, דברים כאלה. אבל יכול גם, לפעמים וירוסים גם עושים שלשולים וכאבי בטן. אז נראה, באופן, תראה, אי אפשר לדעת ספציפית, אבל נראה לי שהסיכוי הסביר יותר שכאבי הבטן אינם קשורים לקורונה. אבל לעומת זה, נשירת השיער היא כן אופיינית לקורונה. ואם היא אישה צעירה, אז יש סיכוי מאוד שתוך חודש זה יפסיק ויתחיל לשוב נשירה מחדש. עכשיו, היא רזה או שמנמונה? היא אוכלת טוב או אוכלת לא טוב? אוכלת בריא או אוכלת לא בריא?
היא אוכלת טוב, אבל היא ספורטאית. היא מוצקה.
היא מוצקה, אוקיי.
היא מוצקה והיא אוכלת טוב, כן.
אז מה שאני מציע, שתיקח מולטי ויטמינים קצת, בעיקר עם יסודות קורת, כי הספורטאים אוכלים יותר חלבון ופחות ירקות, בדרך חלק מהם, אני מכליל, והכללה היא אף פעם לא נכונה ואף פעם לא טובה, אבל שתוכל, יש גם מוצרים מסוימים מולטי ויטמינים לשיער, שמכילים גם סלניום וגם אבץ וגם ציסטין וגם ביוטין וגם כל מיני דברים שהמוח והגוף שלנו צריכים כדי לחזק את השיער. והרבה פעמים, אם זה כתוצאה מהקורונה, וכמו אחרי לידה, אחרי הריון ולידה, יש תמיד נשירת שיער, שזה חלק מהתופעות הנורמליות, והשיער מתאושש אחרי 3-4-6 חודשים. אז אני חושב שהיא עשויה להתאושש. ואני מקווה שהיא ספורטאית מקצועית או חובבת?
היא מורה לפילאטיס.
מורה לפילאטיס, אז יכולים, אז תיקח את זה באיזי, תיתן לגוף להשתקם.
בסדר גמור, והמון תודה.
כל טוב.
תודה, תודה. ולהתראות.
להתראות. כן, מי איתנו, הלו? אומרים לי שיש פרסומות, אז מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, אחרי הפרסומות, 1-900-722-103, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח ל-054-70-103-70. אחרי הפרסומות אני אדבר על דבר שהבטחתי בשיעור הקודם, אני אומר, כמו באוניברסיטה. בתוכנית הקודמת, בקשר לתרופות, התרופות מהמשפחה של האוקסר והלוטן, שמשרד הבריאות פרסם להפסיק להשתמש בהם והחליפו אותם לחלק מהאנשים, הבטחתי לאחת המאזינות שאני אדבר על זה, אז לאחר הפרסומות. פרסומות וחוזרים.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ובשבוע שעבר עלתה מאזינה על הקו, ואמרה לי שהחליפו לה את התרופות, היא קיבלה תרופה נדמה לי לוטן, והחליפו לה את זה בתרופה אחרת, ואמרו שזה מסוכן לקחת, ואני פשוט רוצה לתקן את הדברים. ישנה תרופה, החומר גלם נקרא לא סרטן, אין לזה שום קשר לסרטן. הוא נקרא הלוסרטן, הלוסרטן הוא חומר, החומר הפעיל שנמצא בהרבה מאוד תרופות, כמו לוסרדקס, כמו לוסרטן פלוס, כמו לוסרטן של טבע, כמו לוסרטה, כמו לוסרדקס, ונמצא גם בווקטור ובעוד דברים אחרים. עכשיו, נמצא שישנו חומר גלם, שזה החומר הפרמקולוגי, הלוסרטן, אבל בקפסולות יש גם חומר נוסף, חומר שמייצרים דרכו את החומר הפעיל, שנקרא אזידו. זה החומר אזידו, ומצאו רמה גבוהה של אזידו בחלק מהתכשירים שמכילים לוסרטן. והאזידו הוא חומר שיכול להיות מסוכן מסיבות שונות, יכול לגרום לבעיות שונות. ולכן, מנהל התרופות האירופאי, ובעקבות כך גם משרד הבריאות שלנו, החליטו להפסיק לשווק תרופות שמכילות לו סרטן, שיש בהם חשד, שיש בהם רמות גבוהות של אזידו. אנשים שקיבלו את הלוסרדקס, או לוסרדקס פלוס, או לוסרטן, או לוסרטה, החליפו להם בדרך כלל לקנדור, או לווקטור, או למשהו כזה. עכשיו, למרות זאת, אנשים שקיבלו אוקסר, או לוטן פלוס, או לוטן, או אוקסר פלוס, יכולים להמשיך לקחת את התרופות, כי לא מצאו את אותו אזידור, בתרופות האלה. אז אני חוזר ואומר, אם החליף לכם הרופאים באופן הדרגתי, זה לא דבר שהוא קטסטרופלי, זה לא יכול להרעיל, זה לא יכול זה, אבל כדאי להיזהר. אז הרופאים קיבלו הוראה להחליף לאט לאט, כל פעם שמחדשים מרשמים, להחליף את הלוסרטן בתרופה אחרת, אז אם החליפו לכם את הכדור בכדור אחר, תבינו, וזה בסדר. ומי שקיבל אוקסר או לוטן פלוס, או לוטן, או אוקסר פלוס, לפי ההוראות של משרד הבריאות, לא נמצא בהם את החומר הזה, והם יכולים לקחת את זה. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום.
הלו.
כן, שלום.
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום, עם מי אני?
אתה מדבר עם ניסים.
כן, ניסים.
ויש איזה בעיה, אני בן 73, סובל באופן כרוני מתסמונת המעי הרגיז.
כן.
וכחודשיים, לפני כחודשיים, אני סובל כל הזמן מטעם מר בפה. אם זה באוכל, כל מה שאני אוכל, אני מרגיש.
כמה זמן?
קרוב לחודשיים. עכשיו, הרופאה נתנה לי לעשות בדיקת אליבקטור, וזה יצא, כן, יצא שלילי. עשיתי אולטרסאונד של הבטן, וגם יצא תקין. נתנה לי לעשות את כל הבדיקות, ונראה שהן תקינות. אבל הטעם הזה לא עוזב אותי, ומאוד מאוד מציק.
כיס מרה בדקו לך?
לא, כיס מרה היא לא בדקה לי.
אוקיי, אז קודם כל כדאי לבדוק כיס מרה, דבר אחד, כי לפעמים יש רפלוקס של מיצי מרה שנותן טעם לא טוב בפה. עכשיו תגיד לי, אתה יודע מה זה, אתה מכיר צנוברים, נכון?
כן, ברור.
אתה אכלת לפני חודשיים איזה סלט עם צנוברים או משהו עם צנוברים?
לא, 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 לא.
בטוח חד משמעית?
חד משמעי שלא.
אוקיי. משום שצנוברים שמגיעים מסין, חלק מהם, לא כולם, עוברים תהליך של אישון כנראה, או איזשהו תהליך של חיתוי נגד מזיקים, והרבה מאוד אנשים שאכלו אותם דיווחו על טעם מר מאוד בפה, כל מה שהם אוכלים יש לו את אותו טעם מר, ולכן אני שואל את השאלה. תראה, מה שצריך לעשות זה כמה דברים, אתה צריך ללכת לרופא אף אוזן וגרון, שיבדוק לך את הגרון לראות אם אין לך שקדים, לפעמים בשקדים יש שקדים יותר גדולים שיש בהם מחילות, ובמחילות יש חיידקים. צריך ללכת לרופא שיניים שיבדוק אם אין לך דלקת בחניכיים.
הייתי אצל רופא שיניים ועשיתי שיננית רק לאחרונה. זה לא פתר את הבעיה.
עכשיו, אם אתה מוציא את הלשון, יש עליה חיפוי לבן?
כן, אני מרגיש בלשון איזה חספוס כזה. אוקיי. לא נעים.
אז מה שצריך לעשות זה ללכת ולגרד קצת מהחספוס הזה ולבדוק אותו לפטריות. לפעמים יש פטרת על הלשון, ואותה פטרת היא גורמת למעין שכבה על הלשון שעושה חספוס מצד אחד, ומצד שני יכולה לעשות טעם לא טוב, שהוא מאוד מאוד יכול להיות מר, יכול להיות מתחתי, אז לכן את זה כדאי לקחת משטח.
מי עושה את זה? אף אוזן וגרון?
גם אף אוזן וגרון, וגם לפעמים מי שיכול לעשות את זה, אם לא הוא, אז רופאי אור.
הרופא אור.
או פה ולסת, בדרך כלל, או פה ולסת או רופא אור. עכשיו, או. זה לא כואב, זה רק טעם מר, נכון?
כן, לא, לא, לא כואב, רק טעם
לא
מר.
לא כואב, אוקיי, אז זה הדברים, אז גם, פה ו... גם רופא שיניים לבדוק, אתה עשית, אין לך דלקת בחניכיים.
לא, לא.
אז זהו. זה מה שצריך לעשות, כן. עכשיו, אני איתך.
על האפוזם וגרון כאילו ללכת?
גם שיבדוק אם אין לך השקדים, אני לא יודע, יש אנשים, בדרך כלל אנשים מבוגרים, השקדים שלהם מנוונים, אבל יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים, מעל גיל 60, שאין להם שקדים מנוונים, אלא יש להם שקדים שעדיין פעילים, ויש בהם מחילות, ויכולים להיות בהם חיידקים, שהם יכולים לגרום לטעם לא טוב בפה. דבר נוסף שיכול להיות, זה גם מצב רגשי לפעמים. קצת
זה
דיכאון,
שאני בן אדם קצת רגשי, זה כן.
לא, אני אומר רגשי לא רגיש, אלא רגשי יותר בכיוון של דיכאון. ואם יש נטייה לדיכאון, אז כדאי לנסות, ולא מוצאים שום דבר אחר, אז כדאי לנסות טיפול ב-SSRI, טיפול בתרופות עדינות נוגדות דיכאון.
טוב, אוקיי, אני אפנה אוקיי, להפוזר לגרון.
אלה רוב האפשרויות השכיחות לטעם מר בפה.
דוקטור, ואם עושים בדיקות מקיפות, בדיקות דם?
לא מוצאים, זה לא דבר שרואים אותו בבדיקות דם.
לא רואים אותם?
בדרך כלל לא.
אין שום אינדיקציה דרך
הבדיקות? בדרך כלל לא.
אוקיי, אני ממש מודה לך, תודה. תהיה בריא, תוכנית מצוינת.
תודה לך, תודה.
הרבה בריאות אני מאחל לך, כל טוב.
תודה רבה. ביי. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
צהריים טובים, מדבר רון בן 73, וכנראה תהיה קצת שיחת המשך לשיחה הקודמת. אני סובל משלשולים כבר חודש וחצי. התחילו שלשולים, זה התחיל ככה, יום אחד שלשולים למחרת רגיל, ואחרי כן רק שלשולים. עכשיו, ציינתי את זה מכיוון שזה הזיר אותי חצי שנה קודם לכן, הייתה לי תופעה דומה כמו ההתחלה. במשך שבועיים היה לי יום שלשולים, יומיים שלושה בסדר, יום שלשולים, יומיים שלושה בסדר, אז עשו לי בדיקות צואה לחיידקים, גילו שהכל בסדר, ומכיוון שזה עבר, נטשתי את זה.
האם קיבלת אז אנטיביוטיקה?
זהו. קודם כל לא היו שלשולים, הכל היה שלילי, אז לא קיבלתי אנטיביוטיקה. עכשיו,
אוקיי, אף פעם לא קיבלת, בוא נגיד, רק שנייה. לפני שזה התחיל ומאז שזה התחיל, לא קיבלת אנטיביוטיקה גם לא לסיבות אחרות, לגרון, לסינוסים?
לא קיבלתי אנטיביוטיקה. עכשיו, בסבב הזה שנמשך חודש וחצי, בבדיקה הראשונה של חיידקים שהייתה אחרי 5-6 ימים לא התגלה כלום, בבדיקה השנייה עשינו שום בדיקה של חיידקים אחרי עוד פעם 5 ימים, והתגלה חיובי אירונומוס או משהו כזה, אתה בטח תבטא זה יותר טוב ממני.
איך?
חיידק אירומנוס, אירונומוס, משהו כזה.
אוקיי.
ובכל אופן, קיבלתי 5 ימים אנטיביוטיקה, לא שינה שום דבר, מלבד העובדה שבבדיקה נוספת התגלה שהוא שלילי כבר. זאת אומרת, הקטע של חיידקים גם נשלל, גם על ידי הרופא וגם על ידי גסטרו שהתחלתי לעבוד איתו. עשו בדיקות דם, מה שנקרא מקיפות, ובדיקות צואה, בדיקת צואה כולל אלסטאז.
כן.
אני מבטא נכון?
כן.
אלסטאז, שהיא יצאה בסדר, זאת אומרת, אמרו לי שמינון פחות מ-200 לא טוב, והיה לי 460, משהו כזה. העסק ממשיך, אני צריך לציין שמדובר בשלשול בלבד, לא כאב, לא עייפות, כושר גופני נמשך.
הלו? הלו? אתה נותקת לי פתאום, אז בוא תחזור על שני המשפטים האחרונים, בבקשה.
אוקיי. הבדיקות שעשיתי אל סטאז שמעת, נכון?
כן.
אוקיי. אחרי כן, מה שאמרתי, שאין שום כאבים בשום תחום שהוא, כושר גופני מלא רגיל, כאילו אין שום דבר, לא עייפות שהיא חריגה מהרגיל, שום דבר רגיל. בקיצור, השלב הבא היה לעבור לבדיקות יותר מקיפות. עשיתי בשבוע שעבר קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה, כי יש
לי גסטרו פחות קולונוסקופיה, כן, ו?
לא, הגסטרו עשינו כי אני, יש לי כבר די הרבה שנים, ברט קטר.
ברט, אוקיי, ברט, כן.
אז עשו כבר את שניהם.
ברט, רק נגיד למאזינים, זה מצב שהוא יכול להיות פרה-גידולי, פרה-סרטני, וזה שינויים של הרירית, של הכניסה, של המעבר בין האזוף, בין הוושת לקיבה. כן.
בקולונוסקופיה, לפחות בבדיקה הראשונית, עוד לפני שנשלח לביופסיה, היו שני פוליפים בני מילימטר וחמישה מילימטר,
וכמובן
הם נכרתו ונשלחו, פלוס הרופא שביצע את זה לקח עוד 3 נקודות אקראיות ליתר ביטחון לבדיקה. הם מחכים לתוצאות, הוא טוען שלפי מה שהוא רואה הוא לא חושב ששם יימצא הפתרון. לפני יומיים עשיתי סיטי שכולל בטן ואגן, שבעצם אני מניח כולל לכל המערכות, והוא יצא תקין לחלוטין. איך אומרים החבר'ה, הניתוח הצליח, החולה מת, בתיים לא מוצאים.
חס וחלילה, החולה חי, ואני שומע אותו והוא נשמע אפילו נחמד.
כן, כן, לא, אני צוחק, אבל אני צריך גם קצת להתבדח, כי העסק כבר מדכא אותי, חודש וחצי. אני צריך לציין עוד פריט מאוד חשוב. שוקל מעט גם ככה, מעט מה... נכון שאני גם פעיל, אבל גם כנראה משהו בגנים אצלי שוקל מעט, וכל יום שעובר עם אובדן, ויש לי אובדן משקל, את 5% כבר עברתי פחות או יותר, במקרה שלי זה בערך 3 קילו, 5%, ואני פעיל ספורטיבית, מעבר לזה אין עוד איזה דברים. הבדיקה הבאה שעומדת עוד על הפרק זה סיבו, נשיפה.
סיבו?
סיבו, בדיקת סגסוג חיידקים.
אוקיי.
SIBO, זה נשיפה לבדיקת, אני מניח שאתה מכיר, אולי אני לא מבטא טוב את המושגים.
אוקיי.
סגסוג חיידקים זה נקרא, בתיבה. ומעבר לזה, בעצם אין שום דבר גם בקנה של הגסטרו להציע לי. עכשיו, אני, הקטע הזה שכל פעם מחכים מה עושים בשלב הבא, בגלל הקטע של המשקל אצלי הוא מאוד קריטי, רציתי להתייעץ איתך בתור רופא כללי, גם אם יש משהו מחוץ לקופסה, אני יודע מה, אולי זה קשור לאוזן, ללב, אני מתחיל לחשוב על כל מיני דברים אחרים, ולא בהכרח אוקיי?
כן, אני שומע אותך, מה אתה אומר?
לא, ביקשו ממני לדבר קצר ולתת לך לענות.
לא, לא, בסדר, אז תמשיך.
אוקיי, אז אני, מה ש... אני כבר לא זוכר מה היה המשפט האחרון בכל אופן שאמרתי. בכל מקרה, אני אומר, אני מחפש פשוט פתרון אולי מחוץ לקופסה, מה שנקרא,
אוקיי.
שאולי הוא בכלל לא במסגרת הגסטרו, אבל בצורה כזו או אחרת, אולי הוא כן משפיע, וזה מהניסיון שלך, אולי יש לך רעיון.
אז ככה, בוא נגיד, בוא נשאל אותך עוד שאלה אחת. האם השלשול שלך הוא בעיקר בבוקר ובמשך היום אין לך שלשול? או השלשול...
מצוין, כי זה נכון לגבי עד שבוע שעבר, זה היה נכון כמעט לחלוטין. זאת אומרת, בבוקר זה היה מחולק לכמה יציאות, ואחרי כן יכולתי לעשות כל היום הכל רגיל,
okay.
וזה גם שלשול בעל יכולת התאפקות בניגוד למה שאני מכיר משלשולים קונבנציונליים.
עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה.
עכשיו אני אומר, ביומיים שלושה האחרונים, גם באמצע היום, לפעמים בערב, אני מרגיש צורך, ואכן יוצא במידות קטנות. אני רוצה לציין עוד נקודה, אני ניסיתי בהדרכתו של תזונאי, לעשות שינויי
תזונה במהלך,
כולל מספר ימים בלי דברי חלב, כולל יום אחד עשיתי צום לגמרי, כולל הורדת ירקות, אני אוכל הרבה ירקות מטבעי, אז הורדתי ירקות שבוע ימים, שום דבר לא שינה את המהות. השינויים היו לי רק בכמויות שאולי גם נבוא. מה?
אוקיי, בסדר, תשמע. קודם כל, בדיקת סיבו היא בדיקה לחיידקים, אבל היא, מאוד, היא משמשת לאבחון בדרך כלל של צליאק. ואני מניח שנתנו לך לאכול בלי, לנסות לאכול בלי גלוטן. כן? זאת, עשו לך את סיבו, את הסיבו או לא?
הלו? לא, לא שמעתי את השאלה.
אני אומר שבדיקת סיבו היא בדיקה לחשוף חיידקים, ובעיקר חיידקים מהמעי הדק, לא מהמעי הגס. והבדיקה הזאת היא בעיקר קשורה למחלת צליאק. והאם נתנו לך לנסות לעשות דיאטה בלי גלוטן, אז זה יכול לחסות את הבדיקת סיבו. אבל זה דבר אחד. דבר שני, מה שאני יכול להציע לך, האם היה לך איזה שינוי תזונתי אחר בתקופה הזאת? התחלת לאכול משהו חדש?
לא.
לא. אוקיי, מה שיכול להיות, ואני חושב מחוץ לקופסה, זה אני מציע לך לקחת חיידקים פרוביוטיים. יכול מאוד להיות שמסיבה כלשהי, ואני לא יודע מה היא, אולי המחלה התחילה באיזה קלקול קיבה, אולי המחלה התחילה בזה שאכלת משהו לא טוב, ואוכלוסיית החיידקים שלך במעיים קצת השתנתה. ולכן במקרים כאלה אני מציע לקחת חיידקים פרוביוטיים. אני מציע לקחת חיידקים פרוביוטיים, יש מסוגים שונים, בימים הראשונים זה לא יעשה לך קצת כאבי בטן או קצת גזים, אבל אחרי יום יומיים הגוף שלך יתרגל לזה, ואתה תוכל לקחת את, את הקפסולות של החיידקים או את השקיות של החיידקים הפרוביוטיים בלי בעיה. ואני מאמין...
לקחתי.
מה?
כבר לקחתי 10 ימים בערך.
ולא קרה שום דבר.
לא.
אוקיי, אז תשמע, מה שאני מציע זה בכל זאת לנסות אולי לנקות את המעי עם תרבית, אם לא מוצאים שום דבר, לנקות את המעי, לתת לך אנטיביוטיקה למספר ימים, לנקות את המעי מבחינה חיידקית, ולהתחיל שוב עם חיידקים פרוביוטיים. ולקחת כל פעם תרביות צועה. ולחשוב שגם חלק מהעניין יכול להיות, במקרים נדירים אמנם, קשור לשתייה מרובה, אתה שותה יותר מדי, אתה שותה הרבה?
די הרבה.
די הרבה. אז תנסה לבדוק את השתייה, אם הגוף צריך שתייה, או אתה שותה מתוך הרגל, ולעקוב אחרי זה. יש לנו את האות ברקע, אז אנחנו חייבים לסיים, אבל לדעתי הייתי מחליף את סוג החיידקים הפרוביוטיים, ומנסה עוד פעם, אחרי שמנקים את המעיים קצת עם תרופה אנטיביוטית, כדאי להתייעץ עם הגסטרואנטרולוג כמובן. אוקיי, רבותיי. כל טוב. זהו, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, זה 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי לשדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני אלפרין, על הדיגיטל שני רומנו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, אני חוזר, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-7-0-103.
70, 103, 70. אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
היי, שלום.
שלום וברכה.
היי, שמי מאיה, אני בת 37.
כן,
מאיה. יש לי שאלה לגבי חיסון קורונה.
כן.
והיריון.
כן.
אני קיבלתי את החיסון הראשון והשני בסביבות פברואר. אחרי החיסון הראשון, שבועיים אחרי החיסון הראשון היו לי בעצם דימומים, והייתי אז בדיוק במעקב זקיקים, אז היו לי דימומים, חודש אחר כך היה לי, לא היה לי ביוט, חודש אחר כך עברתי הפלה, טבעית, ואז איכשהו הכל חזר למסלולו, ונכנסתי להיריון.
שעה טובה.
תודה, ובעצם שני רופאים, ובאמת בדקתי וחקרתי המון, המליצו לי שניהם לא להתחסן בפרמסטר הראשון.
כן.
והיום אני בשבוע 18, ואני עדיין, כאילו אני לא יכולה להימנע מהמחשבה שהחיסון הזה עשה לי משהו לא טוב ברמת ההורמונים, ברחם, בכל הרבייה, זה לא טוב. עכשיו אני לא יודעת האם להכניס שוב את החומר הזה לגוף, כשהוא בעצם גרם לי כל מה שהוא עשה.
אף אחד לא בטוח שזה מה שגרם לך. את מכירה את תופעות הלוואי שישנה להפריה תוך גופית ולגירוי שכלתי ולכל הדברים האלה. עוד לפני שהייתה הקורונה ועוד לפני שהיו החיסונים, אלה תופעות שהיו קיימות אצל נשים שעברו את התהליכים של גירוי הורמונלי וגירוי זקיקי וכל הדברים האלה. אז אני לא יכול לשלול שזה קשור לחיסון, אבל סביר, אבל יכול מאוד להיות, מאוד מאוד יכול להיות, זה בכלל לא קשור לחיסון. זה דבר אחד. דבר שני, אם היו גניקולוגים שהציעו לך לחכות לסמסטר השני, אני מציע לך להיכנס לחכות ולעשות את זה רק, לא בסמסטר הראשון. מצד שני, הרבה מאוד נשים בעולם, מאות אלפי נשים בעולם, חוסנו בהיריון, גם בטרימסטר ראשון. והחיסונים האלה, לא רק שלא הזיקו להם, שלא הזיקו להם, אפילו עזרו להם. כי מצאו שגם נשים שחלו לאחר מכן, רמת הנוגדנים שלהם הייתה גבוהה, והם היו חולים בצורה, והם חלו בצורה קלה ביותר. וגם חלק מהנוגדנים עברו לעוברים, והעוברים היו מוגנים, וההמלצה, כבר, אני מדבר על תחילת המחלה, הייתה דווקא לחסן נשים בהיריון, וגם נשים בהיריון שהיו קרובות לי מבחינה משפחתית, הצעתי להם להתחסן בתקופת ההיריון, וכך הם עשו. אז אני כמובן אציע לך לשמוע בקולו של הגניקולוג שמטפל בך. רק בשמו, רק במה שהוא אומר. לא הגניקולוג של החברה ולא השכן ולא רופא זה או רופא אחר. אם יש לך גניקולוג שהוא הרופא שלך ומטפל בך, יגיד לך להתחסן, תתחסני. יגיד לך לא להתחסן, אל תתחסני. זה מה שאני תמיד מציע, אבל אני רק יכול להגיד לך, אני לא יודע אם מיליוני, אבל ודאי מאות אלפי נשים בהיריון חוסנו, והכל טוב, וכדאי לעשות את זה.
רגע, אבל התופעה הזו של דימומים אחרי חיסון, דימומים וגינליים, זה משהו שאתה מכיר בו כקשור לחיסון, או שמבחינתך?
כן, זה קיים.
אוקיי, אבל מה בעצם גורם לזה? מה בגוף מתרחש כשמתרחש הדימום הזה?
אני לא יודע. אני לא יודע אם מישהו יודע למה, אני לא יודע. זה שאני אומר אני לא יודע, זה לא אומר שלא יודעים.
הבנתי.
אני פשוט לא יודע, הגניקולוגיה זה לא, אני מתמצא כרופא כללי, אבל זה לא התחום שלי, זה לא המומחיות שלי.
הבנתי. אוקיי, בסדר, המון תודה.
אוקיי, כל טוב, מאיה.
תודה.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
הלו?
שלום.
שלום, שמי רבקה, ואני מדבר בשם הבן שלי, הוא בן 38.
כן.
מהשעה קטן יש לו דלקות גרון, באופן כמעט קבוע, היו דלקות, ושקלנו שיעבור ניתוח כשהיה קטן, אבל היו רופאים שאמרו כן, והיו רופאים שאמרו לא, וכשיש ספק, אין ספק, כמו שאתה תמיד נוהג לומר.
כן.
אז היום בן 38, ו... הוא שוקל כן לעשות ניתוח. מה דעתך בנושא? ועוד משהו, ובעיקר כששותה אלכוהול, אז יש התפרצות של דלקת גרון ממש קשה.
אז קודם כל הייתי אומר לו, תקשיב לגוף. כי הגוף אומר לו שאלכוהול לא טוב לו. כן. אז זה דבר אחד, אבל לכי תשכנעי בחור בן 38 שיוצא עם החבר'ה לפאב לא לשתות אלכוהול.
נכון.
דבר נוסף, יש לו שקדים גדולים ונושקים?
אני לא יודעת, אבל כנראה שכן, כי כשיש לו שקדים זה בקושי אפשר להבין אותו. הכל כזה...
אוקיי. כי יש מצבים שיש שקדים שהם נפוחים, בדרך כלל אצל אנשים בגיל 38 ויותר מבוגרים וגם יותר צעירים, השרירים, הטלפון שלך אגב פתוח? הרדיו פתוח?
לא, לא, לא.
לא רדיו, לא טלוויזיה. הרדיו
שלי זה הטלפון שלי, לא.
אוקיי. כי אני שומע את עצמי באוזן.
לא.
לא, אוקיי. יש מצבים שישנם שקדים שהם גדולים, נפוחים, וממש נוגעים, הימני והשמאלי כמעט נוגעים אחד בשני, וכאילו חוסמים את, 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 את הצינור, את בית הבליה. אם השקדים הם מאוד מאוד גדולים, והשקדים נדלקים, כלומר מודלקים לעתים קרובות, כדאי לנתח את זה ולגמור עם זה. יש עוד מערכות הגנה נוספות בלוע, של מערכת החיסון שמונעת מהחיידקים להיכנס מהפה לדרכי הנשימה ומהפה לדרכי העיכול.
לא מצא לחיידקים ולמחלות כשמסירים את השקדים?
תראי, אבל השקדים שלו הם המצא לחיידקים, יש לו כל הזמן חיידקים שם וכל הזמן דלקות גרון. כשאת אומרת כל הזמן, למה את מתכוונת? כל כמה זמן?
כל כמה חודשים יש לו. 3-4 חודשים.
גם בקיץ, גם בחורף?
גם וגם, אבל בעיקר בחורף.
תראי, זה החלטה שלו. החלטה שלו. אם זה שקדים שהם גדולים והם נושקים והם מוגלתיים וכל זה, אני הייתי מוציא אותם.
הבנתי. אוקיי, ועוד שאלה שקשורה אליי, אם אפשר.
בבקשה, רבקה.
אני לוקחת אספירין, 75 מיליגרם, בעקבות איזשהו זרמים שהיו לי בראש, ואני רוצה, ואני,
שאני, כל דבר, זרמים שהיו לך בראש?
זרמים, כן, כמו זרם שתקף אותי, לא גילו שום דבר בסיטי, אבל הנוירולוג נתן לי את הכדורים האלה, אני כבר
לוקחת. תגיד, בת כמה את, רבקה?
אני בת 61.
ומצאו שינויים בכלי הדם הקטנים במוח בסיטי?
ממש כן, בזה קטנים.
אוקיי, מיקרו-אנגיופתיות, מה שנקרא.
כן.
עכשיו, הכולסטרול שלך גבוה?
לא.
לא.
כזה, היא אמרה לי שהוא גבולי, הרע גבולי כזה.
ונתנו לך אספירין באופן קבוע.
כן.
אוקיי.
עכשיו, כל מכה, כל נגיעה, יש לי כבר שטפי דם.
בידיים.
בידיים.
תראי, אני, הגישה היום היא לא לתת אספירין. פעם הגישה הייתה לתת אספירין כטיפול מונע. היום הגישה היא לא לתת אספירין כטיפול מונע. עכשיו בואי נגיד לך מה אני מציע לחלק מהחולים שלי, אבל את תתייעצי עם הרופא שלך, אל תעשי מה שאני אומר, תעשי מה שהוא אומר. אני מוריד את זה 3 פעמים בשבוע, ואז יש לך את האפקט, כי אספירין יש לו השפעת חיים ארוכה. ואז יש לך מצד אחד אספירין ולא ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה מונע את שטפי הדם בידיים בהרבה מאוד מקרים. הייתי מוסיף גם ויטמין E. ויטמין E במינון של לא יותר מ-200 יחידות ביום. ואלפא אומגה 3.
שזה מה זה
עושה? זה גורם לאור להיות יותר רך. ואם האור יבש בידיים, מה שאני מניח שלא, כי את משמנת אותו, לשים קרם ידיים שמשמן את האור והופך אותו לרך ולא ליבש. כי אחרי גיל המעבר, האור נעשה דק ויבש יותר.
כן, הבנתי. בסדר גמור. התוכנית שלך נפלאה ואתה מדהים. תודה רבה.
תודה רבה, רבקה. תודה.
ביי ביי.
ביי, ומאיתנו על הקו. הלו?
שיביתי את הרדיו, בוודאי. שלום.
שלום וברכה.
קרסו, אחד, אתה רופא מדהים, שתיים, אתה איש רגיש וחכם,
תודה רבה,
וצנוע, וכולנו מנהלת שלך. עכשיו בנושא השאלה, כן. אנחנו משפחה נורמטיבית, כולם מחוסנים, ילדים, נכדים, הכל תקין.
רק תגידי אם אני מדבר ובין כמה אתה.
סליחה, הבעיה היא לא אני, לי קוראים יורם, אבל אני בן 60, סליחה, בן 70, אבל אני לא הסיפור, הסיפור אוקיי. זה הבת השלישית, היא בת 35, לא כן. נשואה, עושה כן. דוקטורט בקליפורניה כרגע בארץ ואונליין,
כן.
אבל היא סובלת משני דברים. אחד, מנושא חרדה, היא לוקחת לוסטרה 150 מיליגרם ביום, מקבלת. שתיים, היא סובלת מאלרגיה קשה לקוסמת, ויש לה מזרק אפיפן. והיא מסרבת בכל תוקף לקבל את החיסון מאז שהוא בכלל הופיע. דעתך והמלצתך.
קודם כל, לחרדה, אם לוסטרל 150 לא עוזר, אפשר לעלות ל-200, זה דבר אחד. אבל אני, כשמדובר בחרדה, אני מעדיף משפחה אחרת של תרופות שכדאי להתייעץ עם הרופא, עם הרופא הפסיכיאטר או עם הרופא המטפל. ישנם כמה מתווכים עצביים, מה שנקרא נוירוטרנסמיטורים, כמה חומרים מוחיים, כימיים, שקשורים לחרדה ולדיכאון. ויש את הנורפינפרין, יש את הדופמין, יש את הסרוטונין. אני במקרים כאלה של חרדה מעדיף לתת במקום לוסטרל, שזה SSRI, את ה-SNRI, את משפחה קצת דומה וקצת שונה, שנקראת SNRI, ויש כדור שנקרא ויאפקס, וויאפקס, למשל, הוא כדור של 75 מיליגרם XR, שהוא כדור שלדעתי ולניסיוני, יעיל יותר לטיפול כשמדובר בחרדה, מאשר הלוסטרל. הלוסטרל והפרוזק והפריזמה והסרוקסט וכל המשפחה הזאת. זה דבר אחד. אז זה דבר אחד. דבר שני, בטכניקות של CBD, קוגניטיב בהביורל תרפי, אפשר ללמוד להשתלט על החרדה. ואני...
סליחה, אני מתנצל שאני מקשיב ונהנה להקשיב, אבל אני כנראה הסברתי לא נכון. היא מאוזנת, היא בסדר גמור, היא במצב רוח מעולה, אני כנראה שגיתי בהסבר.
אוקיי, אז גמרנו.
אני מתלבט רק בעניין איך לגרום לה לחשוב חיובי לנושא החיסונים, כשהטיעון שלה, אם אני אקח, אני אחטוף הלם או שוק, ואם אני אקח אולי לרגישות לקוסמת, יהיה משקל, זהו.
אם הבעיה היא חרדה היא מאוזנת, אז גמרנו, והבעיה היא הבעיה היא אלרגיה לקוסמת, ואז תשמע, אני לא אוהב ללכת נגד אינטואיציות ונגד תחושות של בני אדם. אני לפעמים נותן לחולים שלי כדור, שאני בטוח שהוא טוב, והם באים ואומרים לי, לא טוב לי מהכדור הזה, ומתארים תופעות לוואי שלא יכולות להיות לכדור הזה. אני לא משכנע אותם לקחת אותו. אני מחליף אותו למשהו אחר. אני אומר, לא מתאים לך, יש לך הרגשה לא טובה, אינטואיציה לא טובה. אינטואיציה לא טובה זה מעין סוגסטיה שלילית. עכשיו, הסוגסטיה זה לא רק פסיכולוגי. הסוגסטיה משפיעה גם על המוח. כלומר, המוח שלנו מורכב, מושפע לא רק מהגוף, אלא גם מהנפש. אז אני אומר, היא לא רוצה לקבל את החיסון, שלא תקבל את החיסון, יש לה מזרק אפיפן, שיהיה לה עוד מזרק אחד רזרבי, ושיהיה לה אחד באוטו, ואחד בתיק, ואחד בכיס, ושלא תאכל קוסמת. הרי קוסמת כן. זה לא דבר שנמצא בהרבה מאוד דברים. כן? בעיקר במרקים שמוסיפים אותו למרקים, או מי שאוכל אותו באופן, אוהב אותו ואוכל אותו, וזה לא שאתה הולך למסעדה ויש לך שם בתפריט קוסמת, ואז אתה לא... אבל אני לא אוהב ללכת נגד אינטואיציות של אנשים.
איך משפיעים עליה לחשוב חיובי ולהתחסן?
אתה מדבר על חיסון לאלרגיה או חיסון נגד קורונה?
קורונה.
תראה, אני לא יודע איך להשפיע עליה חיובי. דווקא אם אתה אומר שהיא עושה את הדוקטורט, היא בחורה אינטליגנטית, אני לא יודע. זה כנראה בכל זאת איזשהו פחד כמהי ממשהו, או שמישהו השפיע עליה. אני לא, ככל שאנשים הם יותר אינטליגנטים, הם מחוסנים בכמות יותר גדולה, גם בעולם, לא רק בארץ. כי הם פשוט בדקו וראו, והם מושפעים פחות מפייק ניוז, כי הם בודקים את זה בעצמם. ובדרך כלל, יש מיעוט של אנשים מאוד אינטליגנטים ואינטלקטואלים שלא מחוסנים, כי הם באמת בדקו את זה וראו את זה, וראו מה קורה בעולם הגדול. וניסו לראות את הטיעונים של מתנגדי החיסונים, וראו שהטיעונים של מתנגדי החיסונים, בחלק גדול מהם בכלל לא נכון.
אבל... הוא בכל זאת היא מקשיבה להם כנראה, והולכת
איתה. כן, כן, כן. תראה, היא גם לא רוצה לקבל את החיסון לאלרגיה, אני מבין.
לא, לא, אין בעיה עם הקטע הזה של האלרגיה, כי בסדר, כל עוד היא לא אוכלת קוסמת, כן. לא קורה כלום. אנחנו כמשפחה, כולנו, החיות והחתמים, ואנחנו ההורים, פשוט מחפשים בכל דרך להשפיע, ללכת לחיסון קורונה.
תראה, מסתבר שהשפעה חיצונית רק מחזקת את ההתנגדות של אנשים.
זה מה שהם אמרנו.
כן, השפעה צריכה להיות כנראה השפעה פנימית, כלומר להגיד לה, את יודעת מה, בואי, אנחנו לא נשפיע עליך, אבל תקראי מאמרים, את בחורה אינטליגנטית, תראי מהם הטיעונים של מתנגדי החיסונים, ותבדקי אם הטיעונים האלה הם נכונים או לא נכונים. כי יש גל, וזה גל עולמי, זה לא גל ישראלי, של מתנגדי חיסונים, שחלקם נובע מהסינטולוגיה, וחלקם נובע מהגל האנטי-פסיכיאטרי, וחלקם נובע מגלים דתיים שהשם יעזור, אז השם יכול להיות השם, או ג'זוס, או מוחמד, או כלומר, אמונה ש... ואת הדברים האלה קשה מאוד לשנות. אז את הדברים הדתיים קשה לשנות, כלומר, אצל אנשים שאצלהם, אני יודע, יש בארצות הברית כתות שמתנגדות לזה מסיבה דתית, תהורה, לא מסיבה הזה. אז אני לא אוהב לשכנע אנשים, כשאני פוגש מישהו, ואני פוגש לעתים קרובות, כי אנשים כאלה נמשכים אליי ומנסים לשכנע אותי, אני לא מתווכח איתם, אני אומר להם, איש באמונתו יחיה, שמת לב איזה פליטת פה הייתה לי, אמרתי, איש באמונתו יחלה. כן. פרויד. אז איש באמונתו יחיה, ואני, מה שאני יכול לעשות זה לספק לך חומרים לקרוא, ומה שאני יכול לבקש ממך זה תבדוק את הטיעונים. כן, נדמה לי שמכון דוידזון במכון ויצמן הוציא בזמנו, כן, ברחובות, הוציא את חלק גדול, אני מדבר כבר על לפני אולי שנה, של הטיעונים של מתנגדי החיסונים, והראה איך שהם אחד לאחד לא נכונים.
לחפש שם, אתה אומר, אני אשם.
כן. אבל לא לשכנע אותה.
לא, הרמנו ידיים, אפילו לנכד שכבר עבר את גיל השש, הוא קיבל חיסון, ונדמה לי הוא בקרוב מקבל את השני.
כן.
אבל זה לא מעניין אותה. אתה איש יקר, סברך, אני מקצר כי יש עוד אנשים, נהנה מכל רגע שאתה עולה לשידור, כולנו זוכים.
תודה רבה, יורם, תודה.
בריאות לך, תודה.
כל טוב, כן, ומי איתנו? הלו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו?
כן, שלום.
שלום לך, קודם כל תודה רבה לתוכנית.
בכיף, וגם על הסבלנות.
אני שייך בעילום שם.
בסדר גמור. אם היית נולדת עכשיו, איזה שם היית קוראת לעצמך?
יעל.
יעל, שם יפה, יש לי נכדה בשם יעל, אז בואי נקרא לך יעל, הצורך השידור.
אתה ממש שיקר. תודה, באמת כן. אתה מדהים.
ובת כמה את?
64.
כן, אני איתך יעל.
בזמן האחרון אני סובלת מטינטון, וזה פשוט מציק לי בתורה בלתי רגילה באוזן שמאל. והרופא אוזניים אמר שאין מה לעשות. ואני שמעתי שיש TRT, ושנראופי, דיקור, דברים כאלה.
יש עוד איך מה לעשות.
באמת?
בוודאי.
וואו, טוב שהתקשרתי, אתה רואה? אין מה לעשות, יחי, אם זה כך הוא אמר לי.
לא, תראי, את יודעת, ישנן האגדות שמספרות, את יודעת, הטינטון הוא עונש. שהקדוש ברוך הוא העניש את טיטוס, שהחריב את בית המקדש, והיה איש רשע, והשתיל לו במוח יתוש, והיתוש זמזם לו וזמזם לו, עד שנטרפה עליו דעתו.
וואו,
ובאמת אפשר, לכן, וחושבים שהשם טיניטוס בא מטיטוס, אבל תקשיבי אליי.
כן.
האם הטינטון שלך, הוא, כן. יש לך ירידה בשמיעה?
כן. הייתי כן. בבדיקת שמיעה, ואמרו לי שיש ירידה באוזן שמאל.
תראי, יש היום מכשור שיכול קודם כל לבדוק ולאפיין את הטיניטוס בצורה יותר מדויקת.
איפה עושים את זה?
מה? אני לא, תקשיבי, רק שנייה, תכף נדבר, זה דבר אחד.
כן.
ויש היום, חוץ מה... חוץ מה... דקה אחת. אני אנסה לראות. חוץ מאשר לאפיין את הטינטון, יש אפשרות נוספת לטפל בו. יש כמה דרכים לטפל בטינטון, וישנם אנשים שזוהי המומחיות שלהם. עכשיו, את שאלת אותי איפה, אני בדרך כלל לא אוהב לעשות פרסומות ולהגיד, אבל ישנו מכון שנקרא מכון גל.
אה, זה קטע. זהו, בדיוק דיברתי איתם, ולא הייתי בטוחה, אז אמרתי, אם תגיד לי את זה, אז אני...
אז זהו.
יש קטע.
אז אני מציע לפנות למכון גל, והם יכולים גם לאפיין את סוג הטינטון, גם להדגים לך ולהראות לך איפה הוא,
זה מה שהתכוונתי,
TRT,
המכשיר הזה,
TRT. כן, 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 והם גם יכולים לזה, אז אני מציע לפנות, יש להם סניפים עד כמה שאני יודע, בכמה מקומות בארץ, ירושלים, תל אביב, משהו כזה, רעננה, לא יודע בדיוק איפה. ואני מכיר את הנושא, ואני הגעתי אליהם דרך הנושא הזה. אז אני חושב שפה יכולה לבוא הישוע.
ומכון, ו... נו, נר אופי
או
דיקור יכול לעזור?
תראי, דיקור, אני עושה דיקור לטינטון במקרים שאין ירידה בשמיעה. לפי הניסיון שלי, לאנשים שיש להם ירידה בשמיעה, הטינטון לא עוזר, הדיקור לא עוזר. ולכן אני לא מקבל לטיפול אנשים, ואני לא חושב שטינטון שמופיע עם ירידה בשמיעה, יכול להגיב לטיפול בדיקור.
לעומת
זה... ממה זה נובע? זה נזק לעצב השמיעה, שהנזק הזה יכול להיות מסיבות שונות, הוא יכול להיות בגלל נזק במנגנון, בקוכליה, או במנגנון, לפעמים זה נזק יותר גבוה אפילו במערכת העצבים, לפעמים זה נזק אקוסטי אצל אנשים שחוו טראומת רעש, לפעמים הוא יכול לבוא בגלל סיבות של נזקים במוח באזורים מסוימים, הוא יכול להיות מלווה למחלות נוירולוגיות שונות, הוא יכול לבוא מתרופות. יש הרבה גורמים שיכולים לגרום לטינטון.
זה יכול להיות קשור לדום נשימה בשינה?
לא. לפחות עד כמה שאני יודע, לא. אין שום קשר בין דום נשימה לשינה לטינטון. אצלך הטינטון קשור לירידה בשמיעה, אז צריך לראות למה הייתה לך ירידה בשמיעה. האם הירידה בשמיעה הייתה פתאומית? זה היה לך מה שנקרא sudden deafness, ירידה פתאומית בשמיעה. האם הירידה בשמיעה הייתה פתאום ככה, בלי שום מחלה? האם זה היה
כתוצאה? בלי, כן, לא הייתה שום פתאום.
עכשיו, הירידה היא מוחלטת?
לא, חלשה, כאילו, לא קצת, לא...
כלומר, יש לך קצת ירידה בשמיעה.
כן, קצת, כן.
אז זהו, אז מה שאני יכול להציע לך זה באמת לנסות לפנות אליהם, ואני מניח שהם יוכלו לעזור לך.
יופי, יופי. זה עדיף על דיקור ונר אופי, אתה אומר.
כן, נר אופי אני לא מאמין שעוזר לטינטון, ודיקור אני לא מאמין שעוזר לטינטון. שני הדברים האלה יכולים לעזור לטינטון, שהוא לא על רקע של ירידה בשמיעה. אוקיי?
אוקיי, פרופסור קרסו, המון תודה, אתה מדהים, באמת, איש יקר.
תודה רבה, תודה.
תודה לך על הכל, תודה רבה, ביי.
ביי. כן, מי איתנו על הקו? הלו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שמי חיה, אני כן. בת 70. כן. אני סובלת מסכרת וסיבוכיה, אבל השאלה שלי זה לגבי ניתוח קטרקט. יש לי מיופיה מאוד גבוהה, מינוס כן. 19, מינוס 20, עם אסטיגמטיזם, כן. עם שינויים מיופתיים בהיקף, לטיס וסטיזיס, אני לא בדיוק
יודעת. כן, את מקריאה לי משהו שהוא...
הלו?
כן, אל תקריאי לי, רק תגידי לי מה יש לך.
יש לי מיופיה מאוד גבוהה.
לא, זה הבנתי, הבנתי, אבל אל תקריאי לי מהכתוב.
אני צריכה לעבור ניתוח קטרקט.
כן.
ההתלבטות גם של רופא העיניים וגם שלי, כי יש לי בנוסף פיזיקל אורטיקריה. וכשניסו להתאים לי עדשות קשות ורקות, נזלתי מהעיניים ומאף, כי יש לי גם קונג'וקטיביטיס אלרגית ונריניטיס אלרגית, לא מטווחת על ידי IgE, זה נבדק. כן.
אוקיי.
וזה לא זה, זה מנגנון אחר. ומה שאני חושבת, שכיוון שהדשות, הדשה שישימו היא גם כבדה. אז אני מפחדת ששוב אני אנזל כמו שנזלתי בדשות. וכששאלתי האימונולוג שלי שעשה לי את ההבחנה של הפיזיקל אורטיקריה, שאתה בטח כן, מכיר כן. שזה סטרס, זה...
כן, כן, כן.
כל חיכוך של גוף זר, חום, קור, ישיבה ממושכת, מאמץ גופני, שככה ביום יום זה מאוזן על ידי טלפסט. ואם אני צריכה אני מוסיפה עוד כדורים, אבל יום יום אני לוקחת טלפסט. וכשיש התפרצות אני מגבירה. מה שאני מפחדת, וגם שאלתי את הרופא עיניים והם לא מכירים את זה, שאם הם ישימו את ההדשה, נכון שבזגוגית אין תאי מס, אבל יש בעיניים, בלחמית ובאפפיים, שאני אזל, שוב כמו שנזלתי כשהיו לי הדשות.
ההדשה...
אז אני פשוט, אני שאלתי את הרופא עיניים, הם לא מכירים את הספרות, וגם האימונולוג שעשה לי את ההבחנה של הפיזיקה לאופטיקה, הוא אומר, הוא לא מכיר ספרות. השאלה אם יש ידע משהו על זה.
תראי,
אתה יכול להגביר קול, כי אני לא שומעת טוב.
אוקיי, אני אנסה להגביר את הקול שלי. פיזיקל אורטיקריה הזאת היא הגדרה שהיא לא בדיוק הגדרה רפואית, היא הגדרה שמתארת מצב. עכשיו, זה יותר פיזיקל ריניטיס, אני מניח. כלומר, יש לך
נזל... לא, יש גם עיניים, עיניים נזלו, גם נזלו. עיניים. אוקיי. מטפטפות.
עכשיו תראי, אף אחד לא יוכל לתת לך תשובה על השאלה הזאת, ואני אסביר לך מדוע. עקרונית, בדרך כלל, כשהדבר נשאר קבוע, הפיזיקל אורטיקריה נעלמת. כלומר, אם את מתחככת במשהו, את מתחילה לקבל את התגובה האלרגית. אבל ברגע שאת ממשיכה, תיאורטית להתחכך, היא תפסיק. ברגע שהגירוי נמשך יותר מדי זמן, התגובה של תאי המסט, התגובה האלרגית, נחלשת ונפסקת. בדרך
כלל. אבל זה לא היה ככה עם העדשות, הקשות והרקות. זה לא היה ככה.
העדשות והרקות היו ממש, ממש גוף זר. עכשיו, את העדשות שמשתילים, משתילים לתוך קומפרטמנט שהוא סגור. והסיכוי שהוא יגרום לך לזה, הוא לדעתי, להערכתי, יחסית קטן. בהתחלה אולי כן, אבל די מהר, העדשות יהפכו לחלק, הן יהיו סגורות בתוך הקופסית שלהם, והחיכוך לדעתי יפסיק. אבל אף אחד לא יכול להבטיח לך, אף אחד לא יכול להגיד לך, אף אחד לא יכול...
השאלה אם יש ספרות בנושא, כי האימונולוג זה... לא מצא...
תראי,
והרופא עיניים
לא...
אני עוד מחכה לתשובה, והם באמת לא נותנים לי תור, כי גם ככה יש סיכוי להיפרדות רשתית, שבכל ניתוח כזה...
בגלל הזה, בגלל... אוקיי, גם בגלל המיופיה הקשה שיש לך. נכון, זה בגלל הקוצר ראייה הקשה שיש לך. תראי, אני, זה לא התחום שלי, זה תחום מאוד ספציפי. המחלה של פיזיקל אורטיקריה היא מאוד נדירה. זו תופעה, זה לא תסמונת, זה לא מחלה. ו... אני לא יכול להגיד לך, אף אחד מהם, גם אם יקראו את הספרות, לא יוכל לקחת אחריות ולהבטיח לך משהו. כי רפואה זה לא מדע מדויק, רפואה זה מדע סטטיסטי. אז אם ב-90% ההשתלה של העדשות לא גורמת לגירוי של המערכת האלרגית, ואת נמצאת ב-10%, אז זה יהיה לך. כך שזה דבר שלדעתי זה ריסק במרכאות או לא במרכאות שאת צריכה לקחת על עצמך. לפי ההבנה שלי, ברגע שמשתילים עדשה והעדשה נמצאת בקופסית ועוברת תקופה מסוימת והגירוי הוא לא גירוי שממשיך כל הזמן, כי גם עדשה שאת שמה בעין, עדשה קשה או עדשה רכה, את שמה ומורידה ושמה ומורידה ושמה ומורידה. את לא משאירה אותה ושוכחת ממנה למשך כמה זמן. כך שאני די חושב שלפי ההבנה שלי וההיכרות שלי עם התופעה של פיזיקל אורטיקריה, זה שאחרי תקופה מסוימת הגוף כאילו יתרגל, הגירוי לא יהיה גירוי ולא יגרום לזה. אבל אני לא יכול להבטיח לך, אף אחד לא יוכל להבטיח לך, וגם אם הרופאים יעברו על הספרות, לדעתי, לא יוכלו להבטיח לך באופן חד משמעי שום דבר.
נשארתי בחששות, אבל אין לי ברירה, כי אני לא רואה טוב.
נו, כן.
תודה רבה לך.
בבקשה, אני חושב שיכולה להיות רגועה, אני חושב שאת תקחי מה שלא יהיה, אם את עושה את הניתוח, בימים הראשונים תקחי טלפסט 180, שניים ביום אפילו, למשך תקופה מסוימת.
כן, אני אקח גם אופטילס, ואני אקח, אמרו לי גם, סטרונז אולי, או סטרודקס לעיניים.
קחי לאט לאט, לא, סטרודקס, אתה צריכה לשאול אותו אם מותר אחרי ניתוח קטרקטה. לא, אני אשאל. כן, אוקיי.
תודה, תודה.
כל טוב, חיה, כל טוב. כן, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו, 1-900-722-103, 1-900-722-103, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ברביע האחרון של התוכנית שלנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
אני שמי יהודה.
כן,
אני
יהודה.
אני בן 70, כן. ויש לי שתי שאלות קצרות.
בבקשה, יהודה.
לפני שנה וחצי חליתי בקורונה.
כן.
ולפני חצי שנה היה לי סתימה בעורק.
איזה עורק?
שני על הריאות, העורק הראשי.
אוקיי.
הייתי בטיפול נמרץ, ולקחתי חיסון אחד אחרי זה. השאלה, מה...
עוד פעם, לפני שנה וחצי קיבלת קורונה, ולפני שנה הייתה לך הסתימה של
הפולמונרי.
חצי שנה, כן.
כן.
והם מצאו שיש לך בגלל הקורונה נטייה לקרישיות יתר?
אולי בגלל הקורונה.
כן, זה,
לא,
זה, חלק,
לא.
זה, זה חלק מהסיבוכים של קורונה, של המחלה, לא כן. של החיסון כמובן, אוקיי.
ורציתי לשאול, לקחתי חיסון אחד, אם לקחת עוד חיסונים.
קיבלת רק חיסון אחד?
רק חיסון אחד.
אתה צריך לקבל את חיסון.
אני את אב ירוק אז, עד האחרונה.
כן, הצו הירוק שלך אני מניח שבפברואר ייגמר.
תרם, תרם, תרם. צו הירוק שלי מתן. בדצמבר.
בדצמבר, אז אני מציע לך לקבל חיסון נוסף.
אחד.
מאוד מציע לך.
ואחרי שלושה חודשים עוד אחד?
לא, לא, אתה קיבלת חיסון אחד בעבר או לא?
כן.
קיבלת חיסון אחד, היית חולה, עוד חיסון okay. אחד, שזה הבוסטר. אז בשלב זה, זה הכל. אם יחליטו על חיסון רביעי, אז חצי שנה לאחר מכן, חיסון רביעי. אני מציע לך בינואר, בינואר תקבל עוד חיסון אחד, וחג החלואים גדול, כמו שאומרים.
השאלה השנייה,
בבקשה.
יש לי בזמן האחרון כאבים באשכים, במיוחד כן. בבוקר, שאני קם ומתחיל ללכת. אחרי זה או שזה עובר לגמרי או שזה ממש משהו מינורי.
תשמע, מה שכדאי לעשות זה ללכת לאורולוג או לפני כן לבקש לעשות אולטרסאונד של אשכים. עכשיו, יכול מאוד להיות שזה כלום, יכול להיות שיש לך מה שנקרא הידרוצלה. הידרוצלה זה מים מסביב לאשכים, שזה תופעה מאוד שכיחה, ואם זה בכמות קטנה זה יכול לפעמים לגרום ללחץ, ולחץ בגלל השכיבה, אתה ישן בלילה, ואז הרגליים צמודות, ולפעמים האשכים יכולים להילחץ. אבל לכן אני מציע לעשות אולטרסאונד ולראות, אבל וללכת לאורולוג שיבדוק, ימשש ויראה אם האולטרסאונד בסדר, והבדיקה האורולוגית בסדר, אז תישן ותנסה למצוא תנוחה שהרגליים יהיו מפוסקות יותר.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב, שכל הצרות יהיו כאלה, יהודה. תרגיש טוב. הלו?
כן, שלום.
שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה,
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
שמי תמר, ואני מתקשרת בנוגע לבת שלי, בת 12 וחצי.
כן.
ואני רציתי לשאול בנוגע לכאבי ברכיים נוראים שיש לה. היא סובלת מזה כבר כמעט שנתיים, אפשר לומר.
הילדה רוקדת?
היא רקדה בעבר, היא כבר שנה כמעט לא רוקדת, היא רקדה, כן. אבל אנחנו במעקב אצל אורתופד אחת לה, והוא מקשר את זה לצמיחה שלה. זאת אומרת, היא באמת, היא בגובה שהוא, בוא נאמר, קצת מעל הגילה, היא צומחת מאוד מהר, זה נכון, אבל אני חייבת לציין שבאמת עשיתי איתה המון בדיקות, וגם הלכנו לדיקור סיני, וגם הלכנו לפיזיותרפיה, הכל בכדי פשוט להקל על הכאב הזה, כי בשמה ילדה בת 12 וחצי שלא יכולה לעלות במדרגות כמו שצריך, או לרדת, או אחרי כמה צעדים, פשוט היא לא מסוגלת, תוקפים אותה כאלה כאבים בברכיים, שהיא כבר, אתה יודע, זה כמו לראות אישה מבוגרת, פשוט...
יש לה כאבים בפרקים אחרים או רק בברכיים?
בברכיים. בעבר זה היה רק בברכיים, ממש באזור הפיקה, לפעמים גם בשוק זה תוקף אותה.
תראי, יש חילוקי דעות בין הרופאים לגבי אותו מושג של כאבי צמיחה. כי כאבי צמיחה בדרך כלל האופייני להם זה שהם רק בלילה, ובכלל יש חילוקי דעות אם קיים כזה דבר כאבי צמיחה, כי צמיחה תקינה לא צריכה להיות מלווה בכאבים.
כן, אני גם חושבת כמוך, אבל...
כן, אז לא, אני רק אומר לך לגבי המושג כאבי גדילה או כאבי צמיחה. אז אני לא יודע מה להגיד לך לגבי ההבחנה. אני הייתי מציע גם להתייעץ עם אורתופד נוסף לילדים, לנוער. היא בת 16, בת 12, ב-12 וחצי.
12 וחצי, כן.
12 וחצי. אז הייתי מציע להתייעץ עם אורתופד נוסף לנוער. עכשיו השאלה שלי היא גם שאלה אחרת. כן. איך היא מבחינה חברתית, איך היא מבחינת חברות, איך היא מבחינת התנהגות, איך היא מבחינה נפשית, איך היא מבחינת...
היא ילדה מאוד מקובלת, אהובה על חבריה, יוזמת, מנהיגה, היא אנרגטית.
פרפקציוניסטית?
דוג שלא, לא הייתי אומרת. לא, אוקיי, לא בהכרח, אבל היא מאוד ככה בעניינים. העניין הוא... אני רציתי לשאול בנוגע לעניין של הכאב.
אם הכאב היה רק בלילה, זה היה משהו אחר, אבל אם הוא גם ביום, צריך לחשוב גם על דברים אחרים. צריך לחשוב, מאיזה מוצא אתם, אם מותר לשאול? יש משהו צפון אפריקאי?
לא, אנחנו אשכנזים.
אשכנזים.
אבל רציתי לשאול, בעצם, בקשר למושג הזה, כאב, בוא נגיד, בוא נצא מתוך נקודת הנחה שאולי... אולי זה קשור באמת לצמיחה שלה איכשהו, למרות שזה כבר נמשך המון זמן, והאורתופד אמר לי...
לא קשור לצמיחה.
עכשיו, המושג הזה של הכאב, אני יודעת שאתה מתמחה בכאב, נכון? אם אני לא טועה.
לא מתמחה, מומחה.
מומחה.
יש הבדל. התמחות זה שלב שכשגומרים אותו נעשים מומחים.
נכון. עכשיו, ייתכן שהעניין הזה של הכאב התקבע אצלה איכשהו, והיא כבר... אבל אני אגיד לך מה, אני גם חשבתי על זה, אבל זה מתחיל, ואז פתאום משהו תוקף אותה, out of the blue, כזה יכולה ללכת, אתה יודע, אנחנו יכולים ללכת, ופתאום, בלי שום סיבה נראית לעין, שום דבר לא משפיע על זה, פשוט כואב לה.
אתם בתקופה, בשנה האחרונה לא הייתם בחוץ לארץ. לא. השאלה היא, כשהיא בחופש, יוצאת עם החברות, אז פתאום זה נעצרת ואומרת, בואו תיקחו אותי?
לא. זה לא קשור לשום דבר, זה תוקף אותה לא משנה באיזה מצב.
לא הבנת השאלה.
כן.
אני אומר, היא יוצאת לפעמים עם חברות, נכון? לקניון, או לטייל, או לזהו.
היא אף פעם לא מבקשת שניקח אותה, יכולה לסבול, להגיע לסף כאב מאוד גבוה יש לה, והיא תישאר עם זה, אם טוב לה, אם היא נהנית, והכל, היא אף פעם לא מבקשת שנאסוף אותה. זה לא משהו שהיא משתמשת בו, אני מבינה למה אתה חותר. זה לא משהו שהיא משתמשת בו
לא, להפך, אני שואל, כי אם יש כאבים מאוד מאוד חזקים, אז לפעמים היא מתיישבת ועוזבת את החברות, ופה זה לא קיים. כלומר, שיש דיסטרקשן, שיש המוח עסוק בדברים אחרים, אז כאילו יש פחות תלונות. אני סתם אומר שמדובר בכאב, כי לכאב יש פן פיזיולוגי ופן פסיכולוגי, ואנחנו מבדילים בין גירוי כאב, בין תגובת כאב, לבין התנהגות כאב. עכשיו, יש מצבים של זיכרון של כאב שמופיע יותר מאוחר באמת, שמישהו חווה כאב חזק תקופה מסוימת, ולאחר מכן, כשיש לו כאבים אפילו חלשים, המוח מעצים אותם כדי להגן על הגוף. אני לא יודע אם אני מדבר, אם אני מסברתי את זה ברור.
כן, לא, אני מבינה מה אתה אומר. היא אפילו לא רצתה להתחיל לרקוד שוב השנה, בגלל הפחד,
טוב מאוד.
בגלל הכאבים
היומיים. עכשיו, יכול מאוד להיות, גם, אגב, יכול להיות שהיא לא אגיד איתי אשה מהריקוד, אלא היא ראתה שהיא לא מספיק טובה בריקוד, והכאב הזה עוזר לה לא להמשיך את הריקוד, אלא נותן לה את הלגיטימציה לא לרקוד. זה חלק אחד. חלק שני, תמיד צריך לחשוב, וקודם צריך לחשוב, על גורם שהוא גורם פיזיולוגי. עכשיו, מה שאני הייתי מציע, לקחת אותה לייעוץ, לרופא רומטולוג.
רומטולוג?
כן. עכשיו, הוא יבדוק אותה, ואולי הוא יבדוק אותה, הוא ייתן לה לעלות מדרגות, ויבדוק אותה לאחר שהיא עולה את המדרגות, כשמופיע הכאב. כלומר, לא לבדוק אותה שהיא באה אליו, יושבת, חיכתה חצי שעה בחדר המתנה, נכנסת ולא כואב לה כלום. אלא דווקא לעשות אתגור של המצב. וגם לעשות בדיקות דם. יש לפעמים מצבים שהם... יש מחלות פרקים שפוקעות בפרקים הגדולים, יש מחלות פרקים שגם בגיל 12 דרך אגב, שפוקעות בפרקים קטנים, ויש מחלות פרקים עם סרולוגיה, עם בדיקות מעבדה תקינות, ויש כאבי פרקים עם בדיקות מעבדה לא תקינות. אז באמת צריך, ופשוט כדי לשלול שיש פה בעיה נוספת. כלומר, להגיד פסיכולוגי, נפשי, לא רוצה דריקות, זה שטויות, כל זמן, זה יכול להיות רלוונטי, אם שללנו ממש את כל הדברים האחרים.
כן, אני מבינה. בסדר, אני אקח אותה לרומטולוג, ואני, אתה יודע, את קשה לנו לראות...
עכשיו, מה שאני מציע לכם, לא להתייחס כל כך לכאב.
כן.
אם כואב לך, קחי כדור, קחי אקמול.
כן, אני כבר בעניין של נורופן איתה, כי נורופן יש לו גם את המרכיב האנטי-דלקטי.
אני הייתי שמח אם לא תיתנו לה נורופן ותיתנו לה רק אקמול. כן. אז הוא נעזבי את הנורופן, את כל האיברופנים, את כל המשפחה הזאת, כמה שפחות. ואני מניח שהכמול יעזור לה טוב, לא פחות.
אוקיי, אתה אומר לך, אני צריך מהאורתופד. האורתופד אומר לתת נורופן שיעזור לה, אולי אם יש שם דלקת, אבל אתה אומר...
אבל אם יש דלקת, היה לה חום, והיה לה אודם, והייתה נפיחות, והיו דברים נוספים, וזה לא קיים.
יכול להיות שזה דלקת כרונית שלא מופיעים הסימנים האלה?
לא, לא, לא. דלקת כרונית יש, רואים את ה-CRP בבדיקות מעבדה, ורואים משקיעת דם מוחשת, ורואים דברים אחרים.
עכשיו אני אשאל אותך, אוקיי, אנחנו נעשה את ה...
רק בקצרה שנספיק עוד מאזין אחד, כן.
כן, שאלה אחרונה, אם הכאב לא חולף, זאת אומרת, הוא אמור לחלוף באיזשהו שלב, היא צעירה, זאת אומרת, אם זה לא חולף, מה השלב הבא?
כשהבנים יתחילו לרדוף אחריה והיא תברח, לא יכאב לה. לא, אני לא... קשה לענות על השאלה. אני מניח שאיכשהו זה ייפטר.
טוב, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, להתראות, שבת שלום.
שבת שלום, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? היו?
שלום.
שלום.
שמי ענת, אני בת 95. יש לי תופעה, יש לי כמה תופעות נורולוגיות, אבל מה שהכי מטריד אותי, זה חצי פנים, מדי פעם יש בהם תחושת נימול. אני מדברת על חצי מהשפה כלפי צד שמאל, ועשו לי MRI לפני 7, 6, 5 שנים, אפילו פעמיים, לא מצאו שום דבר.
כמה זמן יש לך את התופעה הזאת?
שנים. וגם תופעה של, היו לי, זה די נעלם, של כאילו נעלם לי הראייה לאיזושהי כמה... שניות, דקות,
כשאת מרגישה תופעה בחצי פנים, מופיע לך כאב ראש לאחר מכן?
לא, כי אמרה לי נוירולוגית על התופעה של נעלם אחרי שעשו את ה-MRI, היא אמרה, יש כזה דבר שנקרא כאבי ראש, מיגרנה של
נעלם. מיגרנה של הראייה. האורה של המיגרנה מופיעה לפעמים עם איבוץ די ראייה. לכן שאלתי מופיע כאב ראש אחר כך.
לא,
אחרי
לא,
השיתוק של...
לא,
אחרי
לא,
אחרי
לא.
הנימול בפנים.
לא, ממש חצי פנים, לא בעיניים, אלא החל מהלחי כלפי מטה, כלפי הסנטר.
עוד פעם.
צד שמאל, מהחצי שפה כלפי האוזן, מתחת ללחי, כאילו, הייתי גם אצל רופא שיניים, אמרתי
אולי זה. כלומר, רק באזור של האור מסביב ללסת.
נכון.
אוקיי.
נכון, לחי כלפי מטה. וזה בא ועולה.
זה אזור שמוסבב על ידי הענף השלישי של עצב שנקרא טריגמינוס. העצב הטריגמינלי הוא העצב החמישי במניין העצבים של הגולגולת, יש לנו 12, יש לנו 12 זוגות של עצבי גולגולת, הוא החמישי במניינם, אבל הוא נקרא עצב המשולש, בגלל שיש לו שלושה ענפים. ענף אחד מגיע למצח, מעל העין, ענף אחד מגיע בין העין ללסת התחתונה, שזה הענף השני, והענף השלישי, שזה הענף שאצלך מנמל לפעמים, הוא הענף של העצב השלישי. זה הענף השלישי של העצב הטריגמינלי. עכשיו, אם היה לך את זה רק עכשיו, כמה זמן חדש הייתי נלחץ, לא נלחץ, הייתי חושב, אבל מאחר ויש לך את זה כבר שנים רבות, אז אפשר להיות יותר רגועים. מה שצריך לעשות זה לחזור על MRI, ולבקש MRI עם צילום, לראות את נקבי בסיס הגולגולת. יש אזור שנקבי... בסיס הגולגולת, ולראות את הגנגליון על שם גסר. זה אזור שממנו, אבל עוד פעם, כל נוירולוג ידע, תראי לו איפה הכאבים, איפה החלוקה של הכאבים, ואז הנוירולוג ידע בדיוק מה צריך לעשות.
זה אומר... זה, אני הייתי ולא שלחו אותי, והתחילו לאחרונה גם להירדם לי למטה, תוך כדי שינה, אתה מקודם דיברת על זה שנרדם, בשינה נרדם לי כאילו הבסיס של הגולגולת.
כן, אוקיי, תקשיבי, זה יכול גם להיות מעמוד השדרה הגבי, הצווארי באזור הגבוה, באזור של חוליה C2 ו-C3, בעיקר C2, היא מרדימה את הקרקפת מאחורנית, היא יכולה לגרום לזה, אז בתנוחה לא נוחה שהראש טיפה מוטה אחורנית, זה יכול לקרוא. אבל מה שיש לך, אם יש לך את זה שנים, אז קודם כל אפשר קודם כל להיות רגועים.
אוקיי.
וב' כדאי לעשות סיטי עם נקבי בסיס הגולגולת ואת הגנגליון על שם גסר, שהוא הגנגליון של הבקרה של העצב החמישי בענף, גם בענף השלישי שלו.
אני אוקיי, מאוד מודה לך, אני רואה שאתם חופים. שבת שלום, ביי.
שבת שלום, זהו רבותיי, סיימנו להיום. לא לפני שנודה ונודה ונודה, לאייל פרנק עורך התוכנית, ונודה למאירה פרץ המפיקה שלי, ונודה לשני רומנו שהייתה על הדיגיטל, ונודה לאיציק אהרון שהיה אחראי לשדור ב-103 FM, ונודה לבני אלפרין שאחראי לשדור ב-104.5, ונודה לכם המאזינים שסבלתם אותי שעתיים, ואני מודה למזג האוויר הנחמד, אני מקווה כרגע לא יורד אצלנו גשם, מאחל לכם שבת שלום, שבת טובה. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. אז סוף שבוע טוב שיהיה לכם, אל תאתגרו את עצמכם במזג אוויר הזה, תשארו בבית, תקראו ספרים, תאהבו את המשפחה, תשמעו מוזיקה, תאכלו צ'ולנט לא יותר מדי, ואנחנו ניפגש באותו מקום ובאותה שעה בשבוע הבא. שבת שלום.